בעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ואז כן אהרון אל מול פני המנורה יאירה נרותיה כאשר ציווה השם את משה. במדרש כתוב, רש"י מביא, שכשראה אהרון הכהן שהביאו הנשיאים את קורבנם לחנוכת המזבח, חרשה דעתו, מדוע כל שבט ושבט ביום הראשון, נשיא לבני יהודה, יום השני נשיא לבני יששכר, וכן זה הדרך. נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יביאו את קורבנם לחנוכת המזבח. ואילו הוא ושבטו לא נצטוו להביא, חרשה דעתו. מדוע יגרה חלקו בשאר שבטים? נפגע. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, שלך גדול משלהם, שאתה מיטיב את הנרות. כן, אין לך מה להרגיש פגיעה שחלקך קטן משחלקם, אתה מיטיב את הנרות. והרמב"ן שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא בחר לנחם את אהרון הכהן בעניין הזה של הטבת הנרות? הרי יש הרבה דברים שאהרון יתר על שאר נשיאי השבטים, ולא זה בלבד, אלא אהרון בתוך משפחת הכהונה יתר על כולם. אהרון כל יום מקטיר תורת, אהרון מקריב קורבנות, מה שאף אחד אחר לא עושה, כל יום יום מוקריב קורבנות, אז לא חנוכת המזבח. ואהרון נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים, מה שאין כן בשום כהן, לא רק בזר, לא רק קרב יומן. אז חסר דברים, חסר דרכים לנחם את אהרון, רק כי הקדוש ברוך הוא אומר לו שאתה מיטיב את הנרות. כן, מדוע? מה יש בתשובה של בורא עולם? חייך שלך גדול משלהם, שאתה מיטיב את הנרות. מה יש בזה? יש במדרש ועל אותך פרשת את דבר סימן ב', זה שאמר הכתוב כי אתה תאיר נרי, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לנו אתה אומר שנאיר לפניך? להדליק נרות? להאיר בבית המקדש? אתה הוא אורו של עולם והאורה דרה אצלך, דכתיבו נאורה עם ישרה. אתה הוא מקור האור, הקדוש ברוך הוא אורו של עולם. אז מה שייך פרוז'קטור? אתה מדליק מהפרוז'קטור נר. ואתה אומר אל מול פני המנורה, הרי כי אתה תאיר נרי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לכם, אלא שתאירו לי כדרך שהארתי לכם. למה? כדי להעלות אתכם בפני האומות, שיהיו אומרים, ראו ריח ישראל מאירים למי שהוא מאיר לכל העולם. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא מפני שאני זקוק לאור שלכם, אלא בזה שאתם תאירו לי, אני גורם לכם להעלות אתכם, לרומם אתכם בעיני האומות, שיאמרו, ראו ישראל שהם מאירים לפני מי שהאיר להם. מה פירוש? למה אדם אומר? פיקח וסומה שהיו מלכים בדרך. אמר לו הפיקח לסומה, כשנכנסו לתוך הבית, צא והדליק לי את הנר הזה, והאיר לי. אמר לו הסומה בתורתך, כשהייתי בדרך, אתה היית מסמכני, כלומר, עובר לי. אני לא יודע את הדרך, לא רואה את הדרך. עד שנכנסנו לתוך הבית, אתה היית מלווה אותי, ועכשיו אתה אומר לי, ידלך לי את הנר הזה והער לי. אמר לו הפיקח, אני לא זקוק לאור, אלא שלא תהיה מחזיק לי טובה שהייתי מלאבך בדרך, לכך אמרתי לך הער לי. כך הפיקח, זה הקדוש ברוך הוא שנאמר, הנה השם הם המשוטטים בכל הארץ. והתומה, אלו הם ישראל. היה הקדוש ברוך הוא מנהיגם ומאיר להם, שנאמר, והשם הולך לפניהם יומם, כיוון שעמד המשכן קרא הקדוש ברוך הוא למשה ואמר לו, תאירו לי, שנאמר בעלותך את הנרות, בשביל להעלות את זה. רבותינו במדרש הזה מאירים לנו ומלמדים לנו יסוד גדול מאוד. מה היה? ומה יש בדברי הניחומים של הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן שלך גדול מנשאליים? בעל אותך את הנרות. מה יש בזה? רבותינו מלמדים לנו את יסוד היסודות של יהודים מול הקדוש ברוך הוא, עניין של הכרת הטוב, הכרת טובה, הכרת תודה. וכי הקדוש ברוך הוא חפץ שיעירו לפניו, הרי אפילו בבית המקדש שעשה שלמה המלך את המקדש, כתוב שמה מאש הבית חלונות שקופים אטומים, תראו שהדברים, עשה שלמה המלך פתחים רחבים כלפי חוץ, פתח צער כלפי פנים. אם היה צריך אורה בפנים, היה צריך לעשות בדיוק הפוך, כדי שהאור יתפשט בתוך חלן הבית. לא. למה? כדי ללמד שהקדוש ברוך הוא אורו של עולם. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל להדליק נר לפניו, כדרך שהערתי לכם. ביטוי להכרת הטוב. זקוק לאור שלכם, אינני זקוק. אבל כמו שהערתי לכם. אדם שיודע להכיר תודה, עם שיודע להכיר תודה, הרי שהוא מתעלה בהעלותך. הנה רבותינו שופכים אור גדול בפסוק הזה ללמד לנו מהי הכרת הטוב, מהי הכרת טובה, ועד היכן הכרת טובה. הנה במדרש רבה, ספר שמות, כתוב וישמע ראובן ויצילהו מידם. ראובן שומע מה אחיו רוצים לעשות ליוסף ויצילהו מידם. שואל המדרש, מה ראובן שמע? מה הוא שמע בהם בדיוק? שהביא אותו, מה הוא לא ידע שאחיו עומדים להרוג את האח הקטן? מה הביא אותו, מה משך אותו דווקא ללכת ולנסות להציל את יוסף להשיבו אל אביו? אומר המדרש, מה הוא שמע? הוא שמע, הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, זה מה שדחף אותו לבוא להציל את יוסף. למה? ראובן, כאשר הוא חטא במה שחטא, ויקר ראובן את פלגש אביו, ראובן פחד שמא אבא יעקב נדע אותו מן המשפחה בגלל החטא הזה, בלבל יצורי אביו. כל הזמן בתשובתו, בסקו, בתעניתו, בבחייתו, היה חושש ראובן שמא הוא מנודה מן המשפחה. ומי מגלה לו? ומי מודיע לו שהוא לא מנודה, שהוא לא מנותק מן המשפחה? מי זה מודיע לו? יוסף! זה בעל החלומות. ראובן האח הגדול ידע שיוסף איננו בודד דברים מליבו, הוא ידע שיש בו דברי מליאות. הוא אמר, אם האח שלי מודיע מגלה לי 11 כוכבים, סימן שגם אני בכלל החשבון, סימן שאני לא מדודה מן השמיים, מן המשפחה. יעקב הספיק על ראובן, אבל לנדות יעקב לא יעשה דבר שמשמיים לא מסכימים על ידו. ואם ראובן שומע מיוסף דברי נבואה, 11 כוכבים מתארים סימן שהוא מונה אותי עם האחים, הרי אני קם ומציל לו ומושיבו בין ברכי אבא. הוא לא עשה לו כלום, הוא לא אמר לו, לא עזר לו, הוא שמע רק דרך אגב מיוסף שהוא נמנע בכלל אחים, וכבר ידע ללכת לנסות להציל את יוסף. לקחת אותו. יתרה מזו, הגמרא מספרת ביבמות סמכבית, הבחיה הייתה לו אישה שהייתה מתארת אותו. מתארת אותו. לא חסר נשים כאלו. אבל כל מקום שהיה מגיע לבחיה, והיה מוצא איזה בושם, איזה תכשיט, משהו טוב, היה קונה לאשתו. אמרו לו חבריו, ואקה מצער עליך, הרי מצערת אותך. אמר להם הבחיה. מה להם הבחיה? דיינו שמגדלות את בנינו לתורה ומצילות אותנו מנחם. נכון, היא רעה, אין לה טק, אין לה רחמנות, אבל עצם זה שהיא מצילות, היא מצילה אותי מנחם. מי הורים לא טובים. ועצם זה שהיא דואגת שהילדים יתחנכו חינוך של תורה, אני חייב לה. היא ההתנהגות שלה כלפה היא לא טובה. בדיל ויעבור. אבל אני חייב לה תודה, אני חייב הכרת הטוב על מה שכן היא מעניקה לי. גם בלא כוונה, גם בלי שהיא מתכוונת לכך. היא גורמת לי שתי טובות, מגלות את הבנים לתורה ומציאות מנחם. לא קיבה. רבי עקיבא. רבי עקיבא כאשר גמרא מסכת נדרים נון, כאשר תלמידיו היו לקבל את פניו, אחרי שהוא חובר 24,000 תלמידים וכל העיר יוצאת לקראתו, וביניהם מגיעה אשתו רחל, דוחפים אותה, מה שקורה אצל אדמו"רים, אתה מנסה להתקרב, אתה דוחפים אותה, לא צנוע, מה היא נבחרת בין האנשים? אומר להם רבי עקיבא, איזה כבוד, איזה הערכה, איזה תחושה של מלאות, של שמחה, ברגע כזה מול כל הרבבות, כאשר הוא אומר שלי ושלכם, מניחו לה, שלי ושלכם שלה. הכרת אותו. בלי תניחתה, בלי הדחיפה שהיא דחפה אותו, אולי יוצא רבי עקיבא. בלא שמחה. הכרת אותו. נו, אתה מקבל טובת הנאה ממישהו, ממשהו. תחזיר טובה. אבל יש במדרש גם מעבר לכך. עד איכן הכרת הטוב? הכרת הטוב יכולה להיות גם אם אתה לא מקבל טובת הנאה ישירה מדבר טוב. במדרש מסופר מה שכתוב אצל משה רבינו, כאשר הוא בורח מפני פרעה ויושב על הבאר, והנה בנותיו של יתרו ואוהל באים לשאוב מים, ויקום משה ויושיען ויש את צונם. הם חוזרות מהר אל אביהם ושואל אותם אביהם, מדוע נהרתם בו היום? והם משיבים אותו, איש מצרי הצילנו מיד ארון. אומר המדרש, מה זה איש מצרי? אנחנו מבינים איש מצרי כנראה משה רבנו. אומר המדרש, מה יש מצרי? למה הדבר דומה? משל, תינוק, תינוק שהיה רוחץ בנהר ובא כמעט שבא להיטבע, היה מפרפר וזורק לעזרה, אף אחד לא שומע אותו, והנה בסמיכות מקום עבר מישהו, עבר אדם אחד והקישו הערות. הערות, אנחנו יודעים לגמרי מסכת ברכות, שמישהו מקיש אותו, אוי ואבוי, אם אותו אדם מגיע ראשון אל המים ינצל, ואם לאו חל שלום ימות. רבי חנינה בן דוסה הקיש אותו פעם ארוז ונברא לו מעיין מתחת נרגליו מיד מצד, ואז הארוז מת. אם כן, אותו אדם מקישו ארוז והוא רץ מיד אל המים, הוא מגיע לנהר, הוא רואה ילד לפני צביעה, הוא מציל אותו, משה אותו מן המים. אומר לו הילד, אומר לו התינוק, חל אני לך את חיי שהצלת אותי, תודה לך. אמר לו אותו אדם, תן תודה לערות שהקישני, צריך להגיד תודה לנחש שאלמלא הראש הייתי שאני לא הייתי בא אל הנער. זה מפליט. הערוד הוא דבר מזיק, דבר שעורג, אבל לא משנה. על ידי אותו ערוד נגרם לך הצלה, טובה צמחה לך מאותו ערוד בעקיפין. אתה צריך להודות, לא ערוד, לא לי, אני הצלתי אותך נכון, אבל בלי הערוד שהקיש אותי, אז אני נזוקתי, הצלתי אותך. אתה צריך להודות לערוד. אומר המדרש, עד ההוא דכתיב, איש מצרי צידלנו מיד הרועים. אמר להם משה רבנו, נו תודה, נו תודה למצרי שהרגתי. למה? שלמלא שהרג משה רבנו וטמן את המצרי בחול, לא היה בורח מפני פרעה, לא היה יושב עליו יאר במדיין. איש מצרי צידלנו. עד כאן הכרת הטוב. וגם בשעה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, מחר תאסף אל עמך, תרור את המדיינים והקיתם אותם, אין מה לחמול, אין מה לסנגר, אין מה להמעיט בחומרת המעשים שלהם. אנשים, עם שמסוגל להפקיר את בנותיו רק כדי להכשיל את עם ישראל, עשו לכם עליו, חרור את המדינים שקיתם. נו, ומה עושה משה רבינו? משה רבינו קורא ללעזר ונערון הכהן. בנו של עולם, הקדוש ברוך הוא מצווה אותך, שואל המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום נקבע בין ישראל את המדינים, אתה נקום, ומה אתה עושה? וידבר משה אל אלעזר, ציווה אותך השם, מדוע אתה מטיל את העשייה הזאת על אלעזר הכהן? אלא מאי, אומר המדרש, אלא מאי, אמר משה, אני גדלתי במדיין, אני גדלתי במדיין, ולא יאה שאלחם במדיין. הם נתנו לי אכסניה, אני גדלתי שם, הרחו אותי, התחתן שם משה רבנו, כיבדו אותו, הם ראויים לכל גינוי, הם ראויים לחיסול, אבל לא אני אעשה את הדבר הזה. כמו שבא עשה משה רבנו עם היאור, עם עפר הארץ, ברא דשתית מיני מיה לא תשדה בקלה, בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן, אל תזרוק בו לכלוב. הכרת אותו, זהו בדיוק מה שהתורה, מה שחזל באים ללמד לנו בפסוק הזה. בהעלותך את הנרות, נכון שלא השתתפת בחנוכת המזיח, אבל המעשה שאתה עושה הוא גורם להעלאת קרנם של ישראל בני האומות. הם מאירים למי שאיר להם במדבר, וכי זה שאיר זקוק להורה הזה, וכי להורה הוא צריך? לא, אבל כמו שארתי לכם, תאירו לי. הכרת הטוב, אני לא זקוק למתנות שלך. חיים, יש ישיבות, יש ישיבות, או רבנים גדולים עם מוסדות, הולכים לאיזה מסיבה, לשמחה של עשיר גדול, מיליארדר, מה לא צריך את המתנות? זה דרך כלל כל אדם שעושה בר מצווה, חתונה, ברית מילה, עושים את האירועים לא בשביל לשמחה, עושים בשביל לקטור חבילת כסף, לצחוק כל הדרך אל הבן. זה מה שאנשים עושים אירועים. שאם יכולים לעשות אירוע קטן משפחתי, עושים באולם, אירוע גדול, וכל אחד נאלץ לבוא עם מעטפה, לשים איזה צ'ק. אחיו גדול, הוא לא מקום למתנות. אז הוא לא נלחץ, הוא לא לוקח הלוואות בשביל המימון האירוע. הוא, אין לו בעיה, הוא קונה לבן שלו מיד וילה קש, כמה, 200 אלף דולר, הוא שם במקום. וכל האירוע הוא משלם קש, ולא בתשלומים, ולא בסרקה, ולא שום דבר. ובכל זאת, כאשר באים אליו, גם לעשיר גדול, כאלה שנתמכים, מוסדות שנתמכים על זה, מביאים לו איזה מתנה, איזה חפץ שלו, בנו, משהו! הוא זקוק לזה? לא. אז למה מביאים? הכרת הטוב. הכרת הטוב. להראות שמוכירים, אולי אני אומר, זה לא שווה כלום, הולכים לזה צייר, תצייר את הכותל, תצייר, תצייר בית המקדש, תצייר משהו, ציור איכותי יפה ומכובד, עושים לו איזה מסגרת יפה ומביאים לו מתנה. מה זה, מה זה, יום הולדת? לא, הוא לא דפוק לכלום. אבל המתנה הסמלית הזאת בעצם מבטאת דבר אחד, הכרת התורה. בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא משיב לאהרון הכהן, שלך גדול שלך. העניין הזה של היסח הדעת והפסק בברכות ושינוי מקום, העניין גדול מאוד, רחב מאוד, לכלול אותו, לתמצת אותו בשעה, זה קשה מאוד, סבר אחד. אבל המטרה היא יותר להתמקד בנקודות העיקריים, בכלל היסודי, ובאיזה שהם פרטים הלכתיים, הסכנת הלוך, כדי שיהיה בידינו משהו מן ההכרעות ההלכתיות בעניין הזה. ראשית, עלינו לדעת שבעניין הזה של הפסק בברכות, או כאחדת מה שאנחנו קוראים, יש שלוש סוגים. יש שינוי מקום. שינוי מקום, אבל יש אחדת, כמו שנראה את מקור הדברים. ויש, יש אחדת, יש אחדת. ויש נמלח, דבר שלא היה לפני האדם. כלומר, אדם רוצה לאכול דבר שלא היה לפניו, שהוא צריך לחזור ולברך עליו. שינוי מקום, היסח הדעת, כלומר גם דבר שאכלתי אותו, אבל הסחתי דעתי, ואני רוצה שוב פעם לאכול את אותו דבר. ודבר נוסף, כן? דבר שלא היה לפני. מקור הדין הזה, מקור הסוגיה הזאת, של שינוי מקום, של היסח הדעת, שנמנע, גמרא מסכת פסחים, דף קוף א' עמוד זה. הגמרא מביאה מחלוקת בין רב חסדא לבין רב ששת. כן? לבין רב ששת. אומרת הגמרא, שינוי מקום צריך לברך. שינוי יין אין צריך לברך. אמר רב חסדא. עד אמר, שינוי מקום צריך לברך, לא אמרן אלא בדברים שאין טוענים ברכה לאחריהן במקומם. אבל דברים הטוענים ברכה לאחריהן במקומם, אין צריך לברך. מחלק רב חסדא בין דבר שאתה חייב לברך את הברכה שלו במקומו. מה זה? איזה דבר אתה חייב לברך אותו במקומו? רק אכילת פת. זה הברכה היחידה, כל הברכות ראוי שאדם יברך במקומו, אבל הלכתית, מה קושר אותך אל המקום? זה ברכת המזון, כאשר אכלת פת, תעודה עם פת. אומר החסדא, מתי שינוי מקום מהווה יסח הדעת, שאז צריך לחזור ולברך? אם הוא רוצה להמשיך לאכול, אז צריך לברך קודם על מה שאכל, וצריך שוב פעם לחזור ולברך על מה שהוא רוצה להמשיך לאכול. זה דווקא בדברים שאין ברכתם האחרונה מחויבת במקום האכילה. אבל דבר שצריך במקומו לברך, כמו פת, אומר החסדא, גם אם הוא עשה שינוי מקום, לא צריך לחזור ולברך. ודעתו של רב חסדא. ורב ששת אמר, אחד זה ואחד זה צריך לברך. אומר רב ששת, אין נפקא מינה. הנפקא מינה היא לא בדברים שאפשר לברך עליהם במקום אחר, או אי אפשר לברך עליהם במקום אחר. זה לא עומד. בין אם הוא אכל פת, ובין אם הוא אכל עוגיות, או פירות, או משקה, עם שיניים ממקום למקום צריך לחזור ולברך. החילוק הוא דבר אחר. אבל זה לא מחלק, זה לא החילוק בין אם זה דבר שמברכים ברכה אחרונה במקומן או לא במקומן. יש חילוקים אחרים. הריף והרמב״ם פסקו הלכה כרב ששת, והסמכות והראש פסקו הלכה כמו רב חסדיה. נקרא לכם לשונו של הרמב״ם. מהרמב״ם בפרק ד' הלכות ברכות, הלכה ג' וד' אני אקרא לכם, ונראה שאפילו בדברים שהם פס בכל זאת יש חילוק אחר. היה אוכל בבית זה ופסק סעודתו והלך לבית אחר, או שהיה אוכל וקראה הוא חברו לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו וחזר, הועיל ושינה מקומו, צריך לברך למפרע על מה שאכל קודם ברכת המזון, לברך על מה שאכלת עד עכשיו, וחוזר ומברך בתחילה המוציא ואחר כך יגמור סעודתו. כלומר, אדם שישב ואכל, הביא לחמניה, הביא פרוסות, אכל, פתאום טוק 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 בחוץ, מה יש? מישהו חכה לו על הביש, הוא יצא מפתח הבית, דיבר אפילו בחצר הבית שלו עם איזה מישהו בדבר, או איזה מישהו רצה לברר משהו, הוא עדיין, הוא רק התחיל עכשיו לאכול וחזר, הוא אכל בינתיים כזית, עשה מהם האחרונים, נברא ברכת המזון על מה שהוא אכל, ואחזור שוב פעם איתו לידיים על חמותיו. למה? שינוי מקום? אבי צריך לדעת, כמו מי זה? כמו רב ששעת, שלא חילק בין דבר שברכתו במקומו, ברכת המזון לבין, אפילו דבר שברכתו במקומו, פוסק רב ששעת שאם יצא לחוץ וחזר, צריך לחזור ולברך. קודם לברך על מה שאכל, ולברך על מה תחילה המוציא, ואחר כך יגמור סעודתו. זו הלכה ג'. הלכה ד', אם אתה צודק בשאלה שאתה אולי רוצה לשאול ולא שאלת, ובתנאי שהוא אכל כזית, כי אם הוא לא אכל כזית אז אין על מה לברך. כל המדבר כעשה הוא אכל כזית. נראה הלכה ב', חברים שהיו עושים לאכול ויצאו לקראת חתן או לקראת כלה, אם הניחו שם זקן או חולה חוזרים למקומה וגוברים סודתם, ואינם צריכים לברך שנייה. ואם לא הניחו שם אדם, כשהם עושים צריכים לברכה למפריע, וכשהם חוזרים צריכים לברכה לכתחילה. בהלכה הזאת רואים קצת שינוי, קצת שונה ממה שכתב הרמב״ם בסעיף הקודם. שמתם לב שקראתי את הסעיף? מה הפרש בין הסעיף הזה לסעיף הקודם? הניחו משכת חברי. סעיף הראשון לא נשאר אף אחד, אני אכלתי על שולחני לבד. סעיף ד', הלכה ד' ברמב״ם, עוסקת בחבורה שישבה לאכול, או בני משפחה או חברים, קורא לך מישהו בחוץ ויצא אפילו לא על פתח הבית. אם הוא היה על פתח הבית זה לא נקרא שינוי מקום. הכל שאנחנו מדברים שהוא יצא מחוץ למפתן הבית, אבל ישיב אחרים על שולחנו, מה הם עושים שם? הם קושרים אותו. למה אמרנו שינוי מקום הזה יצא חדש? כי התנתקת מהקביעות שלך. למה יצאת למקום קביעות אחר? אתה חוזר למקום הקביעות הראשון, אתה מחדש את הקביעות שלך, צריך לברך על מה שאכלת עד עכשיו, לחזור לברך על מה שאתה אוכל, ואחר כך לקראת המזון. עוד פעם, כאשר הנחת מקצת אנשים על השולחן, השינוי המקום שלך איננו נחשב אפסק, איננו נחשב אסח הדת. מדוע? היות ויש אנשים שאתה מייסב איתם, הם קושרים אותך אל השולחן, אל המקום שלך, והקביעות לא נפסקת. לפי כך אומר הרמב״ם, אם הוא חזר אל השולחן, לא צריך לא ברכה אחרונה ולא ברכה ראשונה. כלומר, הוא ממשיך לאכול, חודר לאוכל, ואחר כך לסיים את הסעודה ולאכול ברכת המזון. זה ציור שני, ציור שונה לחלוטין מהציור הראשון. היי, הלכה היי, דוגמה שלישית. כל הציורים יצא שינה מקום, ובכל זאת בכל סעיף הלכה אחרת, וכל הלכה טעם אחר. כמו שראינו עד עכשיו, סעיף ג', הלכה ג', הרמב״ם מדבר על אדם יחיד שאכל ויצא לחוץ, חוזר, מברר ברכת המזון, אם אוכל כזית מברך המוציא שוב פעם על המשך האכילה, ואחר כך מברך שוב פעם. מה? אה לא, אז מברך רק ברכה ראשונה, מברך על ההמשכיות.
מה אתה רוצה לאכול כזית בפעם השנייה? הרי אם אתה אוכל כזית זה כבר אתה קובע את מחאות סעודה כאילו. אז זה יוצר פה שלוש סעודות.
לא, זה לא משנה, זה לא יוצר, זה לא יוצר. הוא הרי רוצה להמשיך לאכול. אם הוא לא רוצה להמשיך לאכול, שיברך ברכה אחרונה. הוא רוצה היות והוא כבר התנתק מהסעודה הראשונה, לא יעזור לו, הוא לא יכול להמשיך לאכול פעת על דעת הברכה ברכת המוציא הראשונה.
אתה כזית עכשיו.
מה?
הוא קלת כזית.
זה לא משנה, הוא אכל כזית. אבל ההסק שלו, היציאה שלו לבחוץ, נתקע אותו מהפעם הראשונה. ולכן הברכה שברך המוציא בהתחלה בקביעות, היציאה חוץ לבית, הפסיקה את הקביעות, ואז אם יבוא הוא לאכול פת על סמך הברכה הראשונה, הוא נקרא גזן. כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה כאילו הוא מעל, כאילו הוא גוזל. אסור ליהנות מן העולם הזה ולא ברכה, כי מי שנהנה נחשב כאילו הוא מעל. לכן יברך. סעיף דלת, הלכה דלת, כותב הרמב״ם, זה ציור אחר. חבורה שישבו לאכול, והוא יצא אפילו חוץ לביתו.